יום הזיכרון לקדושי השואה, תפשין פי ג' כאן, בכל חי. בכל שנה מחדש יש לי את הזכות להיות כאן ביום המיוחד הזה, לרעיין עודים מוצלים. את היום הזה אני רוצה לפתוח בסיפור מרטיט של מסירות נפש לקיים את מצוות הנחת התפילין שם במחנה. הסיפור הזה הובא בעיתון יתד נאמן מתאריך כ"ד בחשוון תפשין פי ג' תחת הכותרת אשר נעקד ברצועות התפילין. הרב גרשון טברסקי הביא את הסיפור המרטיט הזה, את הכתבה המיוחדת הזו, ואותה אני רוצה ביום הזה שוב לקרוא בפניכם. לפני 40 שנה, מוצאי שבת פרשת חיי שרה, תפשין מם ג' פתחו בני משפחתו של רב צבי הרשל גרינשטיין את הצוואה. שם התבקשו על ידי אביהם, זכר צדיק לברכה, בקשה לא שגרתית. הוא ביקש לקבור אותו עם תפילין של ראש שהיו שמורות אמו בארון. הם ידעו את הסיפור המרטיט שמאחורי הבקשה, סיפור שהתרחש במחנה השמדה, כשנעקד על ידי נאצי תאב דם ברצועות התפילין. השורות נכתבו על דף פנקסים צהוב. האותיות רצו צפופות כמו מנסות להתכווץ אל עצמן בענווה האופיינית. בני משפחת גרינשטיין, ילדיו של רב צבי הרשל גרינשטיין, החזיקו את דף הצוואה שאותיר עבורם. הם קראו את הבקשות שכולן כאחת מעידות על נשמתו המרוממת של האבא רב צבי זיכרונו לברכה, על סגב גדלות רוחנית שעוצבה במסירות נפש לקיום התורה בימי הרת עולם בקור המחצב של שנות הזעם. אך בקשה אחת החזירה אותם לאותו סיפור מכונן ומרטיט לב שבעיתות רצון היה רב צבי מספר להם אודותיו, וכך הוא כתב: אני מבקש לשים את התפילה של ראש המונחת בארון הבגדים על יד הטלית והתפילין שלי בנרתיק מיוחד בקברי על יד ראשי, למען תהיה לי לעדה כי בתנאים הקשים ביותר מסרתי את נפשי לקיים מצוות הנחת תפילין שיש בהן ייחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם. זהו סיפור יהודי של נשמה גבוהה, של גבורת הרוח היהודית שיכלה להם, על מלחמת הנצח, על גדלות פנימית כבושה בתוך חיי פשטות. אך דמותו הקרינה סגב פנימי ניסה ומרומם, שהאירה לבני ביתו, לשומעי השיעורים אותם השמיע עשרות בשנים, ולמתפללי בית הכנסת בו קבע את מקום תפילתו. ונחרטו בציפורן שמיר, בצוואה המגלה תפחיים על דרגתו הרוחנית הגבוהה. זהו סיפורו של בית אחד, תפילה של ראש, אותה שמע רב צבי מכל משמר, בחייו ובפטירתו לא נפרדו. הרשל גרינשטיין הסתובב בשולי המחנה, סמוך לגדר התיל הסוגר על מחנה בוכנוולד. המחשבות מצאו לעצמם שעת כושר של אתנחת הקלה מעבודת הכפייה, כדי להתפרץ, לעלות וללפות את מוחו ובעיקר את ליבו. הרחק מעט משאר עובדי הכפייה חש בבדידות האיומה. היכן אתם, אחי האהובים? היכן את לאלה, שמואל אריה, שפרינצה ואלי מלך הקטן? איפה הם? היכן הם ההורים האהובים והמסורים? הוא נזכר בהרגה בחיי העיירה, בשעות המתוקות, בהן היה מתגנב לבית המדרש ושוקע בלימוד הגמרא, בטעם הישן והמתוק של הישיבה, בחיי בית הכנסת, בתפילות, בכוונת הלב. אתה הוא מתהלך כאן כערער בערבה, כעלה תלוש נידף ברוח. העולם שמעבר לגדרות מזכיר לו שאי פעם היה לאופק, לרקיע הפרוס, לעץ על ענפיו, היה להם טעם של מתיקות הרבה, שאתה נמסכה באבן מצולה. הרשל ניסה להתנער ללא הצלחה מהמחשבות שלפתו אותו. חלוקי אבן קטנים שרבצו על השביל בצידי המחנה התגלגלו לרגליו. רתוק במחשבותיו, לא השגיח בכך. השביל הגיע אל קיצו. שיח קוצני עצר בעדו מלהמשיך. הרשל החל לשוב על הכבב, אלא שבאותו רגע הבחין בחפץ המוטל בינות לסבך הקוצים. משהו גרם לו למקד בו בחפץ המוטל מבט חודרני. הוא גחן, עיניו נקראו, האם הוא רואה נכון? מפלס הדם הדל בגופו החל לטפס כלפי מעלה, הוא חש מעט חום בידיו. הנה, הוא מחזיק בזה, אלו תפילין, יותר נכון, בית אחד של תפילין, תפילה של ראש, שתי רצועות אור דהויים שידעו ימים טובים יותר, השתלשלו ממנה. הוא הרהר קלות, מי יודע של מי הן? ודאי של אחד היהודים שהובלו לכאן, למחנה, ספק חי, סיכוי גדול יותר שהוא מת. ודאי נתפס, מאמץ לחיקו את התפילין הללו, שנתלשו ממנו והושלחו בידי אחד מחייתו, יער הנאצים או עוזריהם. הרשל לא האמין למראה עיניו, הוא חש כיצד הוא מתמלא בערגה פנימית. הביט בחטף, ימינה ושמאלה, החל להחיש את פעמיו. בקצה המחנה ניצב צריף, עם תקרה מטה ליפול, ריקני מאובק שקורי הכביש ריבדו אותו מצד לצד. בירקתי הצריף, בפינה אפלה, הוא נעמד. שלף את התפילין של ראש, הצמיד אותן לשפתיו, ונשכן בעוז. גופו רטט, בבת אחת, כמו מעבר לאחרך השבור של הצריף, מאי שם מרחוק מפסי הרכבת, מהרגע בו תמונות העיירה נעלמו מעיניו, שווה וחזרה לנגד עיניו, התמונה של הפעם הראשונה שהאבא הרב שמיה הניח לו את התפילין שלו, כשהאימא האהובה שרה פסיל עומדת ומביטה בו, גאה בבנה הבכור שזכתה היא והגיעו ליום הזה. האם גם עכשיו אימא צופה בו מרחוק, מהיכן בעצם? הרש לניח את רצועות התפילין על ראשו, הוא התקרבל לתוך עצמו, ממלמל את פסוקי שמע ישראל. עיניו נעצמו, הדמעות זלגו, הוא בכה. הרשל גרינשטיין נולד בשנת תפריש עין א', בעיירה בוקובסק שבגליציה, בן בכור לשישה אחים שנולדו אחריו. הילדות החלה עבורו כמו ילד יהודי באותם ימים, בן שלוש הלך לתלמוד תורה, עטוף בתלית, טבלה גדולה עם האותיות מרוחות בדבש, חלוקת סוכריות לילדים, והיה לתלמיד מן המניין. אלא שחיי ילד יהודיים אף פעם לא צפויים. ענני מלחמת העולם הראשונה העדימו את שמי אירופה. החיים נעצרו. המשפחה מצאה את עצמה גולה לצ'כיה. כשוך חמת המלחמה שווה המשפחה לגליציה. אך לא לבוקובסק, לעיירה אחרת בשם לימנובה, הסמוכה לעיר הנודעת צאנז. אני אני ככה קצת מדלגת על ההיסטוריה וממשיכה. ספוג בתורה וחסידות, התעלה באישיותו, אך השנים שבין שתי המלחמות המיתו חרפת רעב ועוני על היהודים באירופה. המצב בבית הגיע עד נפש ממש. הרשל נאלץ לצאת ולסייע ביד הוריו להתקיים. האבא ניסה להניע אותו מכך ביודעו שהוא בשיא ההתעלות שלו, אך מראה אחיו ואחיותיו, כחושי המראה ודלי הבשר, הביא אותו לעמוד לימין האבא, והלה קיבל עליו את הדין. האדמה זעה ורעדה מתחת רגליו של הרשל, אשר לא מצא מנוח לכף רגלו. מחמת המציק הנאצי, מח שמו וזכרו, כמו שאר בני העיירה, המשפחה פוזרה והוגלתה. הרשל טולטל ממחנה ריכוז אחד למשנהו, בעיקר שהה במחנות הידועים לשמצה, אושוויץ ובוכנוולד. הרשל הסתובב במחנה ולא ידע את נפשו. הפך והפך בעצמו, היכן יחביא את האוצר היקר שמצא, את התפילין של ראש. לאחר חיפוש הוא מצא מחבו סמוך לאותו צריף נטוש, שם החביא את התפילין. הוא חש שהוא תומן את לשד חיותו, את כנפי היונה של אלישה בעל כנפיים שמסר נפשו על התפילין. עבורו היו אלו כנפי רוח, אימם חש הרשל ניסה ומרחף על פני המציאות הנוראה בה הוא חי, חולף על פני הגדרות, גדרות התיל החשמליות, על פני המגלבים של תת אנוש המפקדים על המחנה, כאילו עומד וניצב במקומו בבית הכנסת בעיירה, קרוב, קרוב אל הקדוש ברוך הוא. מדי יום היה הרשל חומס מעצמו רגע של הפסקה מעבודת הכפייה, ומנצל אותו כדי להתגנב לצריף הנטוש. פונה לפינה חבויה, מסלק פלטת עץ מאופשת, מוציא נייר עיתון, פורס אותו, ומוציא את התפילין, מנשק אותן, מצמידן לליבו, ומניח אותן על ראשו, מושך את הרצועות על גופו, ואת, את על הפסוקים והתפילות שיוכל לומר במעט הזמן שעומד לרשותו. שפתיו לוחשות ונשמתו נוסקת כלפי מעלה, ממשמש בתפילין שעל ראשו ומעביר את ידיו על הרצועות. הוא חש שאין אלו רצועות אלא זרועותיה של השכינה שעוטפות אותו באמך אנוכי בצרה. לא אחת הבחינה בו עין חטטנית, שעה שהלך להסתגר בפינתו, עם מאסירי המחנה, עם מהאחראים והשומרים. הרשל הכין לעצמו אליבי, כך נמשך הדבר במשך תקופה ממושכת. הרשל הסיר מעצמו מחשבות מרתיעות, עבורו היה זה מקור חיותו. ללא קיום המצווה היה חשוב בעיני עצמו כמת. הוא המשיך בהנחת התפילין, כל היום נע עבורו סביב אותו רגע מאושר. הוא ארג אליו, שאב ממנו מלוך אופניים של חיזוק ושמחת הנשמה, גם כאשר הגוף היה מותש תחת מכבש הסבל של עבודת הכפייה במחנה. עד אותו בוקר, הרשל הלך כרגלו למקום המחבו, מנצל שעות קצרה של הפסקה בין עבודות הכפייה. משהו בהרגל יוצק תחושת ביטחון. הרשל ניגש אל הפינה, מסיט את פלטת העץ, מוציא את התפילין, מניח ברגש ובלהט. לפתע נשמע רחש מכיוון הפתח. הרשל היה שקוע כולו בתפילה, כשהוא הבחין בכך כבר היה מאוחר. היה זה קצין גסטאפו חדש שהגיע למחנה. הערנות שלו הייתה של חיה המשחררת לטרף. הוא הבחין בהרשל ושמר את צעדיו. עכשיו הוא ניצב מולו, עיני עית, צמא דם, מול יהודי כחוש, כחוש מראה, אך זקוף גב, עומד עטור בתפילין. הקצין היה בהלם, נקרא עליו התדהמה. כיצד עלה בידי יהודי להשיג את התפילין בתוך לא הארי, בתוך המתחם המבוצר של הרוע? סבור היה הקצין שעלה בידם להשיל מהיהודי את כל אישיותו, את כל אשר לו, להותירו כי עם כסותו לאורו. והנה כאן, מתוך העין הגדול, מתוך דכדוכם של גוף ונפש, עומד מולו יהודי, עטור תפילין ועיניו יוקדות, זיק של אמונה איתנה בבורא עולם. הוא ראה בהרשל את היהודי הנצחי שיכול, שיוכל לו למפלצת האמתנית הנאצית. עיני הרוע של הקצין הנאצי רשפו, הוא התקרב לעברו של הרשל, תלש ממנו את התפילין, אחז בהן ואיבית לעברן. ואז נטל את הרצועות של התפילין ובידיים זדוניות תאבות דם. קרח את הרצועות סביב גרונו הכחוש של הרשל. מהדק, מהדק בכל כוחו. פניו של הרשל עטו אודם שהלך וגבר. הוא חש שהנה, הנה הוא נחנק למוות. הנשימה שלו הלכה והפכה לחרחור. ראשו כבר נשמט קדימה. באותם רגעים חש הרשל כמו עקוד, כמו יצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח. הרשל פשט את צווארו להריגה. חייו עברו נגד עיניו במהירות. הבית, ההורים, האחים, בית המדרש, הישיבה, החברותה, הכל הלך והתערפל. לפתע נדמה היה לו שעיניים מביטות עליו מהחלון. אותן עיניים רחימאיות של האמא, שרה פסל, עומדת ומביטה בו כבעת שהניח כנער לראשונה את התפילין. עכשיו אמא, אין הרצועות כרוכות על ידי, כרוכות הן על כל כולי, כרוכות עם נשמתי שהנה הולכת ויוצאת עוד מעט מגופי. הקצין צחק צחוק מרושע והידק בכל כוחו את ההידוק האחרון. לפתע נשמע קול עז מתגלגל בחוץ. הרשל חש שההידוק רפה מעט, הקול הלך והתחזק. הייתה זו הזעקה שנשמעה במחנה בשל חדירה של מטוס מבעלות הברית. הרצועות הלכו ורפו, הדם החל לרדת ולזרום באיטיות כלפי מטה. הרשל פתח את עיניו, הוא קרא ונפל על הרצפה. הכרתו הלכה ושבה אליו, ומשש את צווארו וזיק של שמחה שטף אותו. הקצין במנוסתו הותיר את התפילין. הרשל אימץ את התפילין לגופו, מיהר לצאת ממחבואו, תר אחר מחסה מהפצצות בעלות הברית. מתבונן ומבין את גודל הנס שאירה לו, הוא עקד את עצמו על מצוות התפילין. אך משמיים, כמו נשמע כל ההזקה, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעס לו מאומה. באותו רגע הוא גמר בנפשו שלא להיפרד מהתפילין, הוא שמע עליהן מכל משמר. לאחר המלחמה עלה רב הרשל לארץ הקודש, לאחר שזכה להקים בית נאמן בישראל, ואף זכה לבן יוסף שיבדל לחיים טובים וארוכים, בכור לילדים שנולדו אחר כך. הוא התיישב בקריאת מוצקין, שם בחגבי הסלע של חיי רוחניות, חי את קיום התורה והמצוות, הקים גמח נודע בשם צור שרבים נאותו ממנו, ושמיע שיעור תורה במשך 30 שנה, גם בעת זקנה וסיבה, עד שבשבת קודש, פרשת חיי שרה, כפזיין מרחשוון, תפשין ממגימל, בעודו זוכה, הוא משמיע את השיעור על משמרתו נפל, ועלתה נשמתו בתהרה לשמיים. ואני קוראת שוב קטע מתוך הצוואה. אני מבקש לשים את התפילה של ראש המונחת בארון הבגדים, על יד התלית והתפילין שלי, בנרתיק מיוחד, בקברי, על יד ראשי. למען תהיה לי לעדה, כי בתנאים הקשים ביותר מסרתי את נפשי לקיים מצוות הנחת תפילין, שיש בהן איחודו ואחדותו, התברך שמו. הרי אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. בקבלה מוחלטת שאין אחריה שום חרטה וחזרה. אני מאמין באמונה שלמה שאתה השם אמת, ותורתך אמת לעד ולנצח נצחים. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עבדך הנאמן והמסור, צבי גרינשטיין, בן שמיה ושרה פסל, זכר צדיק לברכה. והלוואי ויהיו דברים האלה לחיזוק ובאמת לעילוי נשמתו של הצדיק צבי גרינשטיין, בן שמיה ושרה פסל.